רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לרגל חגיגות יום ירושלים, האזינו לתוכנית מיוחדת יום חמישי בשעה 10 בבוקר בהגשת רות חברוני ותלמידי בית הספר עתיד אמנואל מורנו בלוד.
זו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהביה, כל אוהביה. זו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהביה.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
טוב, חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים, וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלאו רדיו סול. היום, יום רביעי 15 במאי, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול מיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו שוקי. אני מבקש לשכנע אתכם שוב. ראשית, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ומדינת הלאום של העם היהודי, כפי שחזו הרצל ובן גוריון. מדינה שרוב תושביה מסורתיים ולא מדינת יהדות דתית, וכמובן, כמובן, ממלכתית, עברית וישראלית. וכדוגמה שאנו מדינת מסורת, אשאל, האם פרסום זמני כניסת השבת בכל יום שישי בשעה 3 והקראת שם הפרשה ברשת ב' אינה מסורת? האם פתיחת שידורי רשת ב' כל יום בשעה 6 בבוקר עם התפילות מה טוב הוא הולך יעקב ושמע ישראל אינה מסורת? האם מחולי ברוך השם, שבוע טוב, חודש טוב אינה מציינים מסורת? התאחדות המלונות מדווחת כ-10,000 מתושבי יישובי עוטף עזה התארחו במהלך מבצע מגן וחץ בכ-3,000 חדרי מלון בארץ ובעיקר באילת. האין זו מסורת יהודית של ואהבת לרעך כמוך? ומטרתי השנייה היא לשכנע את כולנו שאחדות בהסכמה של כל מגזרי החברה בישראל מחויבת ואפשרית. וללא אחדות בינינו, ישראל כמדינת הלאום היהודי בסכנה. ועל הסכנה הזו נשוחח בשידורינו בחודש הבא. בשנת 53 אמר בן גוריון, אני לא יודע איזה נס גדול יותר, נס הקמת המדינה או נס אחדות ישראל. רדיו סול מברך במזל טוב את חברת גיימינג הישראלית ועומד בראשה מוטי מלול, שנמכרה השבוע ב-1.2 מיליארד דולר לחברה אוסטרלית. המכירה מחזקת את שירו של אורי זוהר ששר בשנות ה-60 של המאה שעברה, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. ובמעבר חד לנושא הערב, השילוש הקדוש של ירושלים בירתנו מזה 3,500 שנה, וזאת לרגל יום ירושלים. ירושלים וציון נזכרו 821 פעמים בתנ"ך, ו-2,512 פעמים בספרות חז"ל, וכעיר הקודש נזכרה 37 פעמים. למה ירושלים תמיד שתיים, של מעלה ושל מטה? ואני רוצה לחיות בירושלים של אמצע, בלי לחוות את ראשי למעלה ובלי לפצוע את רגלי למטה. ולמה ירושלים בלשון זוגית כמו ידיים ורגליים? אני רוצה לחיות רק בירושלים אחת, כי אני, רק אני אחד ולא שתיים. זה שירו של יהודה עמיחי לירושלים אותה כה אהב. אוכלוסייתה של ירושלים מונה כיום כ-965,000 איש, כ-10% מכלל תושבי המדינה. בהתפלגויות פנימיות אנו רואים יהודים חיים בירושלים כ-570,000, המהווים 61% מכלל האוכלוסייה הירושלמית. מוסלמים קרוב ל-367,000, המהווים כ-38% מכלל האוכלוסייה הירושלמית. ונוצרים כ-13,000, המהווים 2% מכלל האוכלוסייה הירושלמית. נדבר על מחלת נפש ייחודית בעולם, לעיר הייחודית בעולם, הנקראת סינדרום ירושלים או תסמונת ירושלים. תסמונת ירושלים היא סוג נדיר יחסית של הפרעה נפשית. בא האדם, לרוב תייר או צליין, הנמצא בירושלים, משוכנע שיש לו כוחות אלוהים ומשיחיים, ושמוטלות עליו משימות משיחיות, או שהוא התגלמותה של דמות מספרי הקודש. תופעה זו היא מקרה הפרטי והמיוחד של מחשבת שווא, של שיגעון גדלות, המופיעה בדרך כלל במחלות פסיכוטיות, ומובילות לעתים לצורך באשפוזו של הלוקה בבית חולים לבריאות הנפש. הלוקה בתסמונת זו הם לרוב אנשים שלקו בהפרעה נפשית פסיכוטית עוד קודם הגיעם לירושלים, וההגעה לעיר החמירה את מצבם באופן משמעותי. הלוקים מגיעים לירושלים לאחר מסע ארוך ברחבי העולם, ומגיעים, ובהגיעם אליה הם מתנהגים בכיכרות העיר ובאתרים המקודשים לדתות השונות כאילו יש להם כוחות אלוהים ומשיחים. לעתים הם מגיעים עד כדי התנהגויות קיצוניות המסכנות אותם או את סביבתם, ויש צורך להשפדם בכפייה עד שיחלוף השלב המסוכן בהתנהגותם. ב-21 לאוגוסט 1969, בשעה 7 בבוקר, לפני פתיחת המתחם למבקרים ומתפללים, נכנס מייקל דניס רואן, צעיר נוצרי אוסטרלי, למסגד אל-אקצה. הוא נכנס להיכל התפילה והניח על המדרגות בימת הדרשן צעיף טבול בחומר דליק, והצית את המסגד. עשן השריפה התאמר מעל המסגד ונראה למרחוק. בתוך זמן קצר הגיעו למקום 16 רכבי כיבוי אש ממערב ירושלים, ומכבי אש נוספים הגיעו. האש כופתה סופית לקראת הצהריים. ירושלים נחשבת לעיר הקודש לעיר הקדושה ביותר בעולם, וזאת בשל חשיבותה הרבה לבני שלושת הדתות, יהודים, נוצרים ומוסלמים. זיקתו של העם היהודי לירושלים מתחילה עוד מהאלף הראשון לפני הספירה. קדושתה של העיר באה מתוך בחירתו של האלוהים בה כמשכן לשמו. כיום ניצב על חורבותיו של בית המקדש הכותל המערבי, זכר לבית המקדש, המהווה גם הוא מוקד עלייה לרגל ומוקד משיכה ליהודים בכל רחבי העולם. העיר העתיקה בירושלים מהווה מרכז יהודי חשוב וייחודי, וחומותיה של העיר מהוות עדות היסטורית לעיר היהודית העתיקה אשר התקיימה כאן אלפי שנים בטרם הוקמה המדינה. אף הנוצרים מאמינים כי בירושלים חי ומת גדול הנביאים ובנו של האל, הלא הוא יהושע הנוצרי. באתרים המרכזיים המהווים נקודות דרך חשובות בחייו ובמותו של יהושע, של ישו, ממקומות כנסייה גדולה וחשובה במיוחד בדת הנוצרית, כנסיית הקבר. בסמוך עליה נמצאת דרך האיסורים של ישו, הנקראת ויה דלה רוזה, בה יש תחנות עצירה בכל מקום, בו עירה לישו דבר מה בדרך אל מותו. הביטוי ירושלים של מעלה, שכולנו לפעמים משתמשים בו, טבעו הנוצרים, שכוונתם היא שמשכן האלוהים אשר קרוי במקרא ירושלים הוא בעצם מקום שמימי השוכן במרומים. למוסלמים מהווה ירושלים אחת משלושת הערים הקדושות ביותר לצד מכה ומדינה. הסיבה העיקרית לזיקת המוסלמים לעיר היא מסגד אל-אקצה, השוכן בהר הבית בסמוך לחורבות בית המקדש. על פי האמונה המוסלמית, זהו המקום שבו עלה מוחמד הנביא האסלאם השמיימה בהנחייתו של האל. נשמע את השיר יהי שלום נשמה מהזמר החסידי קרלבך. נשמע אותו לבקשתה של חנה בנקובסקי, המרואיינת הראשונה. אחרי שנשמותינו בשלום לפי קרלבך, נצא לדרך עם חנה בדקובסקי ממרכז רוצינג לחינוך ודיאלוג, ועם טלי פרידמן, יושבת ראש ועד סוחרי השווקים ויושבת ראש ועד השוק הסיתונאי הלא הוא מחנה יהודה, שתספר לנו על השוק ועל אחד השווקים הידועים בעולם, הלא הוא שוק מחנה יהודה בירושלים. אנחנו נדבר גם עם השייח עומרי מחמוד, אימם ומרצה במכללת אל קסמי ומדרי במשרד החינוך. חנה בדקובסקי, את איתנו?
אני איתכם, אחר פרנטיזים.
שלום לחנה, אני מאוד שמח, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך בשידור. תספרי לנו בבקשה, חנה, מי את, ולמעשייך הקושרים אותך לחקר הנצרות.
כן, אז אני עובדת בעמותה שנקראת מרכז רוסינג לחינוך ודיאלוג. זו עמותה שכבר קיימת כמעט 20 שנים, ומטרתה לקדם חברה מכילה לבני כל הדתות והלאומים פה בארץ, יהודים, נוצרים, מוסלמים, ישראלים, פלסטינים, ואני אחראית שם על פרויקט שנקרא מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים. תחום ההתמחות שלי זה באמת הקהילות הנוצריות בארץ ויחסי יהודים ונוצרים בישראל, ורוב העבודה שלי היא באמת הקהילות, ללמד, הרבה מאוד עבודה חינוכית, ללמד על נוצרים ונצרות בארץ, ובעיקר סביב ירושלים, כי באמת בעיר הזאת נמצאים המקומות הקדושים החשובים ביותר, וכמובן קהילות מאוד מאוד ותיקות.
ומי, את מי את מלמדת?
אז קהל מאוד מאוד מגוון, החל מחיילים ומכינות קדם צבאיות ותוכניות אחרי צבא, ומורים ומשרדים ממשלתיים ומדריכי טיולים, וקהל רחב מאוד מאוד מגוון.
יפה.
כל מי שמתעניין.
ספרי לנו חנה, איך ומתי, ומי ומתי מתחברת ירושלים לנצרות?
אז בעצם הנצרות וירושלים כרוכות אחת בשנייה מהיום הראשון, כי האירועים החשובים ביותר בתוך הנרטיב, בתוך הבשורה הנוצרית, מתרחשים בירושלים. בעצם השיא של המרכז של האמונה הנוצרית הוא סביב הצליבה והתחייה של ישוע שהתרחשה בירושלים לפני 2000 שנים. וגם אם באופן עקרוני נוצרים לא חייבים לבוא לירושלים, אבל עצם העובדה שהאירועים האלה המאוד מוחשים התרחשו בעיר, הפכה את העיר גם למושא עניין וגם למושא עלייה לרגל כבר מהמאות הראשונות. ובעצם כשאני מציגה את העיר לאנשים שמגיעים לעיר, אני אומרת, בואו נסתכל על מה שאני קוראת השילוש הקדוש של ירושלים. המקומות הקדושים, הקהילות המקומיות והתיירים והצלנים שמגיעים ופוקדים את העיר. מה שבאמת חשוב בעיר הזאת ועושה אותה ומייחד אותה לעומת מקומות אחרים בעולם, זה באמת הקדושה שלה, הקדושה שנובעת מהאירועים שהתרחשו כאן.
מתי מתחילה הקדושה לפי הבנתך?
מהיום, אז הקדושה היא מהיום הראשון. זאת אומרת, בעצם מה זה מקום קדוש? מקום קדוש זה מקום שבו יש התערבות אלוהית. וכיוון שמבחינת הנוצרים, מבחינת המנה הנוצרית, ישוע הוא אלוהים,
זה קרה בשנת 31 לספירה.
זה קורה לפני 2000 שנה, מתחיל סביב, מתחילים
לסביב שנת 30. אם אני זוכר טוב, 30 או משהו שנה.
33, כן. אבל
רק במאה הרביעית הפכה הדת לדת מוכרת.
אז יש כל מיני דברים. הדת היא דת מוכרת למי שמכיר בה כבר מהיום הראשון. במאה הרביעית, עד המאה הרביעית הדת היא דת נרדפת, זה נכון. אבל יש נוצרים, בוודאי פה בארץ, זאת אומרת, הקהילה הראשונה היא קהילה של התלמידים שנמצאים בהר ציון, וליוו אותו ובעצם הפכו להיות התלמידים שאחר כך מסיצים את החדשות הטובות ברחבי העולם. וירושלים חשובה להם מהיום הראשון. אין עלייה לרגל, כי הנצרות היא עדיין דת נרדפת, אבל בוודאי שיש חשיבות והזכור לירושלים בטקסטים, בתפילות, וגם בהצהרת האמונה הכי בסיסית, שבה מצהירים שמאמינים באלוהים ובישוע וכו', אז מזכירים כמובן את הצליבה ואת התחייה כאירועים המכוננים. ולכן ירושלים חשובה מהיום הראשון. לא רק כי טכנית הקהילה מתחילה שמה, אלא באמת כי האירועים החשובים מתרחשים בה.
כי הרי ישו בעצם נולד בבית לחם.
כן, אבל הסיפור החשוב הוא לא שהוא נולד, הסיפור
החשוב זה צליבתו.
בוודאי, אז הצליבה היא המוקד.
כן.
ויש עוד סיפורים נביאים, כי כמו שאמרתי, כל מקום שבו הוא עבר, הלך, אכל, יעשה נס, הוא מקום קדוש. אבל אם צריכים לעשות איזושהי סדר עדיפויות, אז אין ספק שירושלים היא מעל כולם. ולכן
היא מעל כולם משום שהוא נצלב שם.
כן.
ומשום שהוא הלך את ויה דלרוזה, שבטח תספרי לנו עוד מעט.
זה הדברים המשניים. הדבר המרכזי, שהוא ניצלה וקם לתחייה. עכשיו, סביב זה אתה יכול לבנות מעגלים נוספים של קדושה, אבל המרכז יהיה תמיד סביב הצליבה. זה הדבר המרכזי. אז סביב זה יהיה גם את המקום שבו אכלת הסעודה האחרונה, ואמר לתלמידים...
שזה בהר ציון.
בהר ציון.
בהר ציון.
ויהיה התפתח מסלול הליכה בימי הביניים, שהולך מהמקום שבו היה המשפט למקום שבו הוא נצלב.
את מתכוונת לויה דולורוזה?
לויה דולורוזה. ויהיה המקום שבו הוא התפלל בלילה האחרון בחייו, ואנשים יבואו לשם כדי גם להתפלל כמו שהוא התפלל. והמקום שהוא עלה לשמיים. כל אלה הם מעגלים מסביב למרכז שזה כנסיית הקבר. ואנשים שבאים לבקר בירושלים לא באים רק לראות את המקומות האלה, אלא גם באים לפגוש את מי שנמצאים כאן כל הזמן. לא, כשהם באים ומבקרים מבחוץ, אבל הם פוגשים פה את הנוצרים שנמצאים כאן למעשה מההתחלה, אותם קהילות ראשוניות שנשארו כאן, בהתחלה יהודים, אבל אחר כך מאוד מהר זה נפתח גם לקהל הלא יהודים הגויים. אז קהילות שבעצם אנשים שקיבלו את האמונה, ישבו פה בארץ הקודש בירושלים, ולמעשה רואות בעצמם, הקהילות היום רואות בעצמם המשך של אותן קהילות ראשוניות, שהיו פה ממש ממש מההתחלה.
אבל רק רגע, אני, הרי הייתה תקופה שירושלים הייתה בידי המוסלמים.
נכון.
אז גם אז נשארו הנוצרים יישובים בירושלים?
נכון. תמיד היו פה נוצרים כמיעוט, זאת אומרת, עד המאה הרביעית הם מיעוט בתוך העולם הרומי, מיעוט נרדף. מהמאה הרביעית עד המאה השביעית הם שלטון ושלטון נוצרי, ומהמאה השביעית עד בעצם תקופת המנדט, הם, למעט תקופה קטרה של הצלבנים,
זה שלטון מוסלמי.
יש שלטון מוסלמי, והם מיעוט, לאט לאט הופכים להיות מיעוט תחת השלטון המוסלמי.
והם לא עזבו את ירושלים, דהיינו משנת 30 לספירה ועד לימינו?
שוב, הקהילות הנוצריות שנמצאות היום בארץ, כן. רואות את עצמם המשך ישיר לאותן קהילות השונות. יש עזבו, יש הגיעו, אבל הן רואות רצף של נוכחות נוצרית בארץ הקודש, בירושלים, של אותם נוצרים ראשונים מהמאות הראשונות. ולכן גם החשיבות המאוד גדולה שם, בוודאי כשירושלים היא תחת שלטון לא נוצרי, אז אותן קהילות הן אלה שמשמרות את הנוכחות הנוצרית, בארץ הקודש, את הנוכחות הנוצרית במקומות הקדושים. הם בוודאי השפעו מהשלטון המוסלמי בכך שהם עברו לדבר ערבית. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על נוצרים מקומיים בארץ, אנחנו מדברים על נוצרים דוברי ערבית. אז הם ערבים, והם היום משולבים באופן מלא בתוך החברה הערבית הפלסטינית. אבל מבחינת הקשר שלהם לארץ, הם יגידו, אנחנו לא איזה נוצרים שהגענו מבחוץ, אנחנו אותם נוצרים מהמאות שנים הראשונות שהיינו פה, נשארנו פה, עברנו הרבה מאוד שלטונות, עברנו שליטים, החלפנו שפות, אבל אנחנו ממשיכים את הנוכחות הנוצרית בארץ הקודש. אנחנו לא עוזבים את ארץ הקודש, אנחנו לא עוזבים את המקומות הקדושים.
הם בעצם ערבים נוצרים.
נכון.
אבל כיום הרי רוב הערבים הנוצרים עזבו את המקום?
לא, יש קהילה ערבית נוצרית מאוד גדולה בארץ. שוב, לא...
כמה? מה זה גדולה? סך הכל הם...
נכון. סך הכל בכל ישראל אנחנו מדברים על רשמית 185 אלף נוצרים.
נכון.
בירושלים שזה... נותרו באמת רק כ-12 אלף נוצרים פלסטינים ועוד כ-2,000 נוצרים שאינם נוצרים ערבים פלסטינים. קהילה קטנה, לפני 48 הם היו, או לפני 67 היו 10% מהאוכלוסייה, אז היום הם אחוז מאוד
היום
מאוד
קטן. היום הם בסביבות 2%, אם אני הסתכלתי ב...
פחות. כן, פחות אפילו משני אחוזים, נכון. אז באמת הקהילה מאוד הצטמצמה, גם כי יש הגירה, וגם כי מבחינת הגידול שלהם הוא הרבה יותר קטן מאשר הגידול של החברה המוסלמית והיהודית, אבל הם נשארים, הם לא מבטרים, הם נמצאים במקומות הקדושים, מתפללים בכנסיית הקבר. במיוחד ראינו את זה בקורונה, כשלא היו פה תיירים, הכנסיות לא נותרו ריקות. הם הגיעו להתפלל בכנסיות, וזה מאוד משמעותי, שהמקום הזה הוא גם תלוי מצד אחד בעולי הרגל והצליינים, אבל יש את הקהילות שמחזיקות את המקום הזה, ומשמרות את הנוכחות.
ומי מממן אותם? רומא? הוותיקן?
הוותיקן לא שולח כסף לאף אחד, הוא צריך להחזיק את עצמו. אבל יש משפחות, והמשפחות הם כמוני כמוך, עובדים, מתפרנסים, ההפך, דווקא המשפחות האלה שייכות בדרך כלל למעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, והם תמיד רוצים שהילדים שלהם יהיו רופאים, עורכי דין, או יעבדו בהייטק, ואכן...
אני חושב שמשפחת נששיבי הייתה נוצרית, לא?
לא, מוסלמים.
הם היו מוסלמים. אז מי מהמשפחות הפלסטיניות הידועות שהיו נוצרים?
המשפחות המשפחות המפורסמות בירושלים הן דווקא משפחות מוסלמיות, אבל יש כל מיני משפחות נוצריות ותיקות פה בירושלים. אני לא חושבת שהשמות הם מפורסמים. אז זה גם משפחות יחסית חזקות מבחינה סוציו-אקונומית, אבל מבחינת המוסדות, מה שעוד יש פה מאוד משמעותי בירושלים, זה לא רק המשפחות, אלא גם מוסדות כנסייה, מנזרים, בתי חולים, בתי יתומים, בתי ספר, כל מערך בתי הספר בכלל בארץ ובירושלים, הטובים ביותר הם בתי ספר של הכנסיות, שהם מלמדים בהם גם מוסלמים וגם נוצרים, בערבית כמובן. אז הם מחזיקים את עצמם, זאת אומרת, כל כנסייה, כל מנזר, צריך למצוא לעצמו דרך להתפרנס.
הבנו.
מתפרנסים מזה?
יש לי שאלה, חנה. כמה פעמים מוזכרת ירושלים בברית החדשה, או בספרי התפילה הנוצריים? בגדול.
וואי, התקלת אותי, אבל המון.
המון אומר מאות, עשרות, אלפים?
כן, אני לא יודעת במספרים, אבל זה שם שחוזר.
זה חוזר.
גם בהקשר של הנרטיב, גם בהקשר של הנרטיב, הסיפור של ישוע בא לירושלים, חוזר מירושלים, נכנס לירושלים, נצלב בירושלים. יש המון, החלק הארי של הסיפור מתרחש בירושלים. אז כל הזמן העיר הזאת מוזכרת.
ומהי המחלוקת לגבי מקום קבורתו של ישוע?
אז שוב, אין מחלוקת.
המחלוקת הזאת התחילה עוד במאה... בתקופת הצלבנים נכנסו, הסתכלו, ראו שאין שום דבר בקבר, ראו שם הצלב.
לא, יש כמה דברים. לא, קודם כל, כל הרעיון של הקבר הוא קבר ריק. הקבר שאותו במבקר הצלבנים הוא קבר ריק. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו פרדוקס, כי מצד אחד, אם אין שם כלום אז זה לא קבר, ואם זה, אז זה לא, ואם יש בזה גופה, אז זה לא ריק.
האם יש ודאות שקבורתו של ישו
הייתה שם? בשביל הצליינים, החל מהמאה הרביעית, המקום שבו מציינים את הקבר הריק, זה הקבר. במאה ה-19 יגיעו פרוטסטנטים, וגם כיוון שאין להם זכויות בכנסיית הקבר, וגם בגלל המיקום ואי הנוחות שלהם עם כל הסטינג המאוד מאוד מסורתי והקתולי אורתודוקסי שם, הם הציעו אלתר אלטרנטיבי. היום חלק מהפרוטסטנטים יבקרו בכנסיית הקבר בגלל המקום המסורתי, אבל הם לא יוכלו לערוך שם תפילה, ולכן הם יערכו תפילה בקבר הגן שנמצא מצפון לעיר העתיקה, ויש נוצרים שיגיעו רק לקבר הגן.
נכון.
אבל אני, זה אני ממש בכזאת, מאוחר.
בכזאת תפילה השתתפתי פעם לפני...
בקבר הגן.
כן, כן. והייתי אז... כולי ב... לא הבנתי איך התגלגלתי, זה משהו אחר, אבל לא הבנתי בעצם... מה הם עושים? איך זה משתייך לישו? איך, מה קרה פה עם עם כנסיית הקבר? אבל עכשיו אני מגלה מה שאת מגלה.
כן, מה שאני אומרת למבקרים שכדאי ללכת לשני האתרים. כי בסך הכל בשביל הנוצרים מה שחשוב זה מה שהוא מרגיש בלב, האמונה שלו בישועה ובתחייה. אבל מבחינת הסטינג, כנסיית הקבר יש בהיסטוריה של 1700 שנה, שהיא מאוד מרגשת לראות את האנשים מתפללים שם. וגם הקבר, אתה יכול לקבל תחושה לאיך הדברים נראו בזמנו של ישועה. כי יש שם הגן, ויש שם קבר, ויש שם הסלע שנראה כמו גולגולת. אז בעצם שני האתרים משלימים אחד את השני. ולכן אני אומרת לנוצרים שאני מדריכה, אתם לא צריכים לבחור. לכו לשני המקומות. כל אחד נותן לכם חוויה אחרת. בסך הכל אנשים באים לפה, לא בשביל להוכיח לעצמם את האמונה, הם באים לפה בשביל חוויה. ושני המקומות האלה משלימים את החוויה.
האמת היא שהחוויה בגן הייתה הרבה יותר שמימית. לגביי.
כן. אני אוהבת להסתכל על האנשים בכנסיית הקבר, לראות את הדבקות הדתית, לראות את ההתרגשות, לראות את המפורצים ובאיך היא מולה. מול גבעת הגולגותה, לראות את הרב תרבותיות, כי כשאתה מגיע למקומות הקדושים, וזה גם באמת המרכיב השלישי בשילוש שדיברתי עליו, הקהילות, האנשים שמגיעים מכל העולם, עם תרבות אחרת, עם מנהגים אחרים של לעמוד בתור, עם דרך אחרת להביע את האמונה שלהם, והם פשוט עומדים שם אחד ליד השני, זו הזדמנות נפלאה בשביל נוצרי שמבקר כאן, לראות כמה שהנוצרות הגיעה לכל העולם, וכמה שהיא מגוונת ורב תרבותית. וזה חלק מהתרומה שלהם לאווירה המאוד מיוחדת שיש באתרים האלה ובכנסייה. הרב תרבותיות הזאת, אנשים מאפריקה ומהודו ומאסיה, וכמובן הערבים הנוצרים כאן, ואירופאים ואמריקאים. זה משהו שאתה לא תראה בהרבה מקומות בעולם. וכולם יכולים להתפלל שם, כל אחד לפי המקום שלו, בחלק שלו, וכולם עומדים בתור.
ובשפתו שלו.
ובשפתו. וכולם עומדים בתור להיכנס לקבר הריק. אז זה מאוד מאוד מעניין לראות את זה, ובשבילי כיהודיה שמלמדת ועוסקת בנצרות, זה באמת מפגש מאוד מאוד מעניין לבחון את איך האנשים חווים את המקום, ואיך הם חווים את המפגש שלהם עם נוצרים ממקומות אחרים.
ועוד שאלה אחת, חנה, לפני שהזמן בורח לנו. מלחמת ששת הימים והאירועים הביאו בעצם לקונפליקט. הכיבוש הישראלי בבית לחם ובמזרח ירושלים הצימו יותר את החששות בקרב הכנסיות והקהילות הנוצריות. האם החשש הזה לדעתך עבר? אנחנו חוגגים היום 56 שנות איחוד. איך הם מרגישים מול זה?
אז אני חושבת שהרגשות הם אוהבים. קודם כל, מדינת ישראל מיד הכריזה על חוק המקומות הקדושים, נכון. ושמירה על המקומות הקדושים, ומחויבות לשמור על המקומות הקדושים, נכון. כולל עשה... הנוצרים, מיד אחרי המלחמה.
נכון.
אבל החששות תמיד שם, ולפעמים מוצדקים, ולפעמים החששות הם, לא, הם רק חשש ולא באמת מוצדק. יש, אני חושבת שעד לא הסיכו לחשוש, הנושא של הנדלן, הנושא של בעלויות על אדמות, הנושא של עמותות מתנחלים שרוכשות אדמות ומבנים בעיר העתיקה, והדברים לא נעשים בשקיפות.
אבל הנדלן במערב העיר, הנדלן במערב העיר הוא שטח עצום שבעצם שייך להם, ואין על זה עוררין.
כן, אז נכון, יש הרבה מתח מזה, כי יש כל מיני...
את בטח גם זוכרת את מקרה ההונאה לפני כמה שנים שהתפרסם.
לפני 23 שנים, כן, מאז היו עוד התרחשויות, אבל אני לא יכולה לומר שהם לא חוששים. כן, עדיין יש חשש, כי...
אם אני זוכר טוב...
זה תלוי בשלטונות.
כל רחביה שייכת להם, כולל הכנסת.
לא, רחביה נקנתה בשנות ה-20, אבל יש שטחים שנקנו בשנים האחרונות, מהכנסייה האורתודוקסית, יש חלקים...
הכנסת יושבת על השטח שלהם.
כן, אז יש דברים שנקנו, יש שטחים שנקנו, יש כל הזמן עסקאות נדלן, אבל החוסר בהירות והחוסר יציבות של השלטון בישראל, והעובדה שבאמת האינטרסים פה הם מאוד מאוד שונים ומגוונים ומשתנים, אז בשביל הכנסיות זה תמיד דורש מהם להיות ערניים בשמירה על הנדלן, אבל במקביל יש גם היום הבנה שצריך לשתף פעולה עם הרשויות כדי שאפשר יהיה לדאוג לרכוש ולקהילות המקומיות. זאת אומרת, לפעול מתוך שיתוף פעולה ולא להיות ערניים כל הזמן, לא לאבד שום דבר, לא מהרכוש ולא מהזכויות של הקהילה כקהילת מיעוט, כי לא קל להיות מיעוט. מי כמונו יודע כמה זה קשה להיות מיעוט. אז אתה צריך להיות כל הזמן ערני ולהיות, לעמוד על המשמר, על הזכויות שלך ועל הרכוש שלך ועל המעמד שלך.
לשמחתנו הרבה, לשמחתנו הרבה, אחרי 2500 שנות גלות הפכנו לפתע לרוב, וזה אסור לנו להפסיד.
נכון, אבל ואנחנו באמת עכשיו האחריות היא עלינו, לדאוג למיעוטים.
חנה חביבתי, זמננו חלף מהר מדי. תודה, תודה על שיחתנו המעניינת על השילוש המקודש בירושלים לנצרות. אני בטוח שנשתמע בפעם הבאה. את לבטח גם שמת לב שישמענו את השיר של קרלבך לבקשתך, ונשמתנו ממש הלכה לשקט. שובי נפשי למנוחייכי, כי אדוני גמל עלייכי. חנה, תודה רבה.
ערב
טוב, ושוב תודה רבה. ולפני שנדבר עם טלי, כמה עדכונים על השוק. כי טלי היא בעצם יושבת ראש שוק מחנה יהודה. שוק מחנה יהודה החל להתגבש עד עד בשלהי התקופה האוטומנית בסוף המאה ה-19. כאשר פלחים ערבים מן הכפרים החלו להביא את תוצרתם החקלאית למחירה בדרך יפו, סמוך לשכונת מחנה יהודה. הפלחים ניצלו את המרחב הריק כדי להציע את מרכולתם, הן לעוברי הדרך והן ליושבי היהודים של גוש הנחלאות הסמוך. הצלחתו של השוק המולתר הייתה כמעט מתבקשת. יושבי הנחלאות חסכו לעצמם את ההליכה ארוכה עד לשוקי העיר העתיקה המרוחקים, ויושבי הכפרים הערבים הרוויחו את כספם. השוק בתקופת המנדט הבריטי, מושל העיר רונלד סטורס ראה בשוק חשיבות עליונה בשימור אופיה, אך לא יכול היה לשאת את מראהו העלוב של השוק, העומד במקום כה מרכזי על אם הדרך. ולכן הפיקנטריה היא שטלי תספר לנו על השוק יותר מאוחר, ואנחנו בינתיים נדבר עם השייך אימאם מחמוד אשר הוא גם מרצה במכללת אל-קלצמי ומדרי במשרד החינוך. ובינתיים אנחנו נקשיב לשיר שטלי ביקשה שנמנה אותם, ועלה הוא עולה כרגע בשידור השייך עצמו. השייך אימאם מחמוד, אתה איתנו? השייך מחמוד, אתה איתנו?
כן, כן, שלום.
שלום לך, השייך מחמוד אימאם, אתה איתנו. תספר לנו בקצרה מי אתה, מה ההבדל בין שייך לאימאם, כפי שאני שאלתי אותך, היכן אתה שייך אימאם, ומהי מכללת אל-קסמי ומדרי?
אל-קסמי, כן.
ומדרי.
כן, שלום. אני שייך עומרי מחמוד אימאם במסגד באקסל. ואימאם זה בעל ידע בדת שמוביל את התפילה ואת הדרשה ביום שישי. ויכול להיות שייך זה מי שלמד או... שום משמש כאיש דת באסלאם. אבל אנחנו באסלאם לא אוהבים להגיד תוארים, כי זה בן אדם רגיל לפי התארים שלו באוניברסיטה או בלימודים שלו. אז אני מרצה גם כן לימודי אסלאם, מורשת האסלאם ודידקטיקה של הוראת האסלאם במכללת אל-קאסמי בבאקה אל-גרבייה, שמכשירה מורים לדת אסלאם ואימאמים גם בחברה המוסלמית בישראל.
יפה. תספר כן. לנו בבקשה, שייך מחמוד אימאם, מתי התחבר האסלאם לירושלים ומדוע?
כן, ברור שהאסלאם התחבר לירושלים בנס העלייה לשמיים בתחילת בשנה העשירית לשליחות הנביא מוחמד עליה הסלט והסלם. אבל האסלאם מכיר ומחזיר את הקדושה של העיר ירושלים מאז בניית הקעבה. כי שאלו את הנביא איזה מסגד קודם, הוא אמר קודם בית האל בקעבה שבנה אברהם אבינו עליו השלום. ואחרי 40 שנה נבנה מסגד אל-אקסא בירושלים בארץ הקודש. זה החיבור מירושלים, מאל-קודס, ממסגד אל-אקסא, הנביא על השמיימה בנס אל-אסרא ואל-מעראג'. אל-אסרא להמסע הלילי ממכה לירושלים. ואל-מעראג' זה עלייה שמיימה מירושלים לשמיים, ששם הוא קיבל את התפילה ואת המצוות, מצוות התפילה, ופגש את הנביאים וראה את הנסים באותו לילה של אסרא ואל-מעראג', שזה היה בשנה העשירית לשליחות הנביא ממכה, זאת אומרת לפני ההגירה למדינה אחרי 3 שנים, כמו שהספרות בהיסטוריה האסלאמית מספרת.
וזה קרה באיזה שנה? באיזה שנה לספירה?
זה כמעט 620 לספירה.
הוא היה משבט אומיה?
לא. הנביא היה משבט קורייש.
השבט אומיה הוא היה השבט המתחרה.
כן, כן, לא שבט קורייש, הוא משבט קורייש מבני האשם, ובני אומיה הם שבנו את כיפת הסלע המפוארת, והתעניינו בה יותר מהעבאסים והזרנים האחרים באסלאם.
אז מדוע הם עזבו את מדינה ומכה ועברו לירושלים לבנות את אל-אקצא? השם אל-אקצא זה... שם של דרומי, נכון? זה דרומי?
זה דרומי
הרחוק.
כן, הרחוק, המסגד הרחוק. אני אמרתי לך, קדושת המסגד אל-אקסה לפי האמונה המוסלמית, גם בקוראן, גם בסונה, בדברי הנביא, היא מתחילת האסלאם, מהשנה העשירית לפני שהנביא או החברים שלו או המוסלמים בכלל באו לירושלים.
אז מדוע לירושלים? בנו, אז בנו, מדוע בנו את את המסגד הרחוק? כי, מה הייתה, כן. מאיזה סיבה?
כי זה המסגד הראשון שאליו התפללו המוסלמים, גם במכה, גם במדינה. ובתחילת הכיבוש המוסלמי אל פתח, אנחנו קוראים לזה, עומר אבן אל-חטאב, שקיבל את ירושלים מספרוניוס מהנוצרים, הוא בנה את המסגד כמו סוכה. הוא אמר, זה סוכה כמו סוכת משה, רק שישמור משמש ומגשם, אבל הוא יודע שכיפת הסלע היא קדושה, אז הוא הסיר מה שעלה עליה מזבל או מאפר או ורחץ אותה, ובנה את המסגד הראשון. אנחנו מאמינים שעומר אבן אל-חטאב, החליפה השני, בשנת 17 להיג'רה, שזה כמעט 630 ומשהו,
לספירה, לספירה, כן, זה אנחנו לספירה, זוכרים.
כן. כן.
630,
כמה
פעמים, שייך אימאם מחמוד, כמה פעמים כן. מוזכרת ירושלים בקוראן או בספרי התפילה המוסלמים?
ירושלים מוזכרת בכמה תארים, שהיא ארץ הקודש, הארץ הקדושה.
זה אל-קודס?
ואל-קודס. ובית המקדש, בית אל-מקדס.
כן.
ואל-ארד אל-מוקדס, הארץ הקדושה. ומוזכר גם מסגד אל-אקסה, בפסוק בסורת אל-אסרא.
כן.
שזה מוזכר בפירוט שזה מסגד אל-אקסה, שזה המסגד
הרחוק ממכה ומדינה.
נכון, נכון, רחוק ממכה, אז לא הייתה המדינה עדיין, רחוק ממכה, כן. אז הקדושה של המסגד היא מתחילת בריאת העולם. שהמלאכים בנו את הקאבה
אבן השתייה, מה שאנחנו קוראים אבן השתייה.
אבן השתייה, נכון.
ששם אז... לפי האמונות, לפי שתי האמונות המוסלמים והיהדות, משם כן. נוצר העולם, משם נכון. נבנה העולם.
אבן היסוד.
אבן כאילו, היסוד נכון. שלו, והוא יושב באל-אקצ, במסגד אל-אקצה.
כן, אנחנו חושבים שהמסגד הראשון הוא בקעבה, במכה, המסגד השני, 40 שנה ביניהם, אז נבנה מסגד אל-אקסה, או נהיה הקדושה שאלוהים נתן, אלוהים נתן למסגד אל-אקסה ולארץ הקודש.
אתה ביקרת, אתה ראית באופן אישי את אבן השתייה?
כן.
ואיך, כן, מה הרגשת, שמשם... מה הרגשת בדבר כן. הזה?
אני הרגשתי רוחניות, בוסם, שם הם שמים בוסם בוואקף האסלאמי, ואנחנו מאמינים שמשם עלה השמיים, ומשם התפילה מתקבלת, זאת אומרת אפשר להתפלל,
כן.
לדרוש דרישות, וזה אמונה, אתה יודע, מי שמאמין אז הוא מאמין. כן.
אתה לבטח יודע שאבן השתייה ביהדות זהו המקום הקדוש ביותר, שהכהן הגדול היה רק נכנס אליו פעם בשנה. ואם הוא לא היה מספיק קדוש ולא היה מספיק נקי מאבונותיו, הוא גם היה יכול, הוא היה יכול גם שמה, כמו שאומרים, למצוא את מותו.
כן, גם
והאבן השתייה הזאת נמצאת בעצם מאז 630 במסגד אל-אקצה.
כן, כן.
וזה אותו מסגד שבשנת בשנת 620 נבנה, והוא נבנה במיוחד ובעיקר בגלל אבן השתייה.
הוא נבנה בגלל שזה באמונה המוסלמית זה מקום קדוש, מקום קודש, זה מסגד שכל אומה או כל מאמין סוגד בו לאלוהים. מסגד זה מקום סגידה, אז הסגידה היא חלק מהתפילה, גם ביהדות אני חושב, גם בנצרות, גם באסלאם, שסוגדים, שזאת אומרת, משתבחים לאלוהים.
השייח אימאם מחמוד, אתה ממש הערת את, 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 את ליבנו ואת מחשבותינו על הקשר בין אסלאם ליהדות. תודה רבה על שיחתנו המעניינת, נשתמע בפעם הבאה.
בבקשה,
תודה שלום, רבה, תודה רבה.
נעים, שלום.
ועכשיו שלום. אנחנו נעבור מהר לטלי, אשר היא בעצם אמורה לספר לנו על זמנה כיושבת ראש השוק בארץ ובעולם, וטלי תספר גם על הפיקנטריה של השווקים השונים. עוד דקה, בינתיים אולי נוכל להזין לאיזה שיר. שוקי, המקום לרשותך.
אם באוויר יש סימנים של יום יפה, ואם הלב...
טלי... שלום לך, טלי, את איתנו?
אכן.
יפה, טל. תספרי טל. לנו בקצרה מי את וכמה שנים את מעורבת בשוק הגדול ששמו מחנה יהודה ירושלים. הלו? כן, עכשיו שומעים אותך. טלי, את איתנו? כן.
אני איתכם כל הזמן.
יופי, בבד. אז תספרי לנו בקצרה איך את מעורבת בשוק מחנה יהודה בירושלים.
אז קודם כל, שוק מחנה יהודה זה השכונה פחות או יותר שבה גדלתי. אני אמי גרה עד היום בקצה רחוב אגריפס, ולכן בין אם ארצה או לא...
בקצה העליון, לא בקצה התחתון.
זהו, זה תמיד שואלים ירושלמי למה הוא מתכוון עליון ותחתון.
העליון הוא זה שהוא מתקרב לרחוב קרן היסוד שם, והתחתון הוא יותר לכיוון למטה, איפה שמסתדת אימא, אבל נעזור את זה.
בדיוק בתחתון, בדיוק, אכן. אז התכוונו לאותו דבר.
אז תספרי לנו דברים פיקנטיים על השוק.
היום אני, קודם כל אני אספר שהיום אני באופן אישי כבר נמצאת פיזי, קרוב ל-18 שנה בשוק מחנה יהודה. יש לי עסק שנמצא בתוך השוק, והיום בנוסף אני גם מקיינת כיושבת ראש ועד תוכרי שוק מחנה יהודה, שזה עיקר עיסוקי היום.
אני רואה גם, אני גם שומע שאת קוראת לשוק מחנה יהודה ולא מחנה יהודה. אבל אתם צודקים, זה כמו עם ה-200 ולא 200.
בין אם תותקים או לא, זה חלק מהרגל, מאוד קשה להוציא.
אז כמה דוכנים יש בשוק?
בשוק מחנה יהודה יש למעלה מ-500 בתי עסק.
וזה מכל הזרמים ומכל העדות, ואיך את יכולה, איך את בדיוק משדכת אותם?
שוק מחנה יהודה זה תמיד מבחינתנו בבואה קטנה של החברה הישראלית. מסתכלים ואפשר לראות שם את כולם, גם דתיים וגם חילונים וגם צעירים וגם מבוגרים. זה פסיפס אנושי שלם, וזה המהות שלו. השנה, בין אני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל השנה שוק מחנה יהודה שוק חוגג 100 שנה להיווסדו.
אנחנו דווקא יודעים, תתפלי לדעת, אמנם אנחנו לא ירושלמים או ירושלמים לשעבר, אבל אנחנו יודעים קצת היסטוריה, ואני גם סיפרתי על זה לקראת השיחה בינינו.
אז אני שמחה מאוד לשמוע את זה, ובאמת ככה אנחנו יכולים לומר, אמנם יש עדויות לכך שהשוק קיים עוד הרבה לפני 100 שנה האחורנית, אבל זו באמת השנים שבהם הבריטים שהיו בארץ והיו המסודרים ביותר, רשמו את השוק הזה כשוק קיים, ולא רק שהם רשמו אותו, הם גם קשבו להוסיף לו תוכנית מאוד מאוד נרחבת ויפהפייה, וב-1922 לורד אשבי, שהיה אדריכל בתקופת המנדט הבריטי, עיצב מחדש את השוק, וזה הרגע שבאמת ברשומות בו השוק מחנה יהודה מוזכר לראשונה.
הוא גם כלל בזה, כלל תשתיות ביוב וסניטציה ומים זורמים ותאורה ופינוי אשפה. בקיצור, הוא הפך את המקום הזה לשוק שלימים התפתח להשוק בארץ, ואולי גם
השוק בעולם.
אכן, אכן, בן. היום אנחנו גאים לומר שאנחנו נחשבים לאחד מהשווקים השלישיים הגדולים, הטובים ביותר בעולם. הגארדיאנס מיקם אותנו בדירוג המדהים הזה.
הגארדיאן מיקם את שוק מחנה יהודה כשלישי
הטוב בעולם.
מה עם הקריטריונים?
מעולם לא בדקנו את הקריטריונים.
זה מחזור, זה לא מחזור כספי, זה יותר אולי האווירה, אולי הריחות, הניקיון, או מה עם הקריטריונים?
אני אשמח אם הם יתייעצו איתך בן או איתי, אבל הקריטריונים לא הולכו אף פעם לפנינו.
אז איך קיבלתם את התואר הזה?
ככה הגארדיאנס קבע, ככה היה כתוב, זה היה ב-2018, ומאז ועד היום אף אחד לא עלה על המקום הזה. אבל בוא נגיד שכרגע יש לנו משימה גדולה, ובאמת לשמור עליו כאחד השווקים המובילים בעולם. וכמו הרבה שווקים אחרים, וטובים ורבים אחרים בעולם, גם לשוק שלנו יש הרבה הרבה אתגרים. אתגרים ברמת היום-יום, אתגרים שהם שותפים גם כן למגמה הכלל עולמית. היום אנחנו יודעים שכשבן אדם נוסע לטייל בחול, הוא מתלבט להיכן הוא ילך קודם. הוא קודם ילך לשוק או הוא קודם ילך למוזיאון. זה ברור לנו כבר שהוא ילך גם וגם, אבל השאלה כבר היא לאן הוא ילך קודם.
מה עם ה...
הוא להיות למקום מאוד מאוד פופולרי.
זהו, מדוע הוא הפך לכל כך פופולרי? מה אתם מציעים מעבר לדוכני המחירה השונים? מה עוד אתם מציעים בשוק?
אני חושבת ששווקים בכלל, ואת זה אני אומרת כמשהו שהוא כלל עולמי, שווקים מכיוון שיש בהם נקודה שבה ניתן לראות לתוך נבחי החברה, וזה מסקרן אנשים כמו אצלנו, כך גם בכל העולם, וכמו בעולם כך גם אצלנו. שוק זה מקום ללמוד ממנו, זה מקום שבו אתה מרגיש שכשאתה מגיע למדינה בעולם, אתה מתקרב הכי הרבה לתרבות שאליה הגעת.
מה ניתן ללמוד מהשוק שלנו? מה ניתן ללמוד ממחנה יהודה?
אפשר לראות את הפשטות ואת האותנטיות ואת האנשים ואת החמימות ואת רוחב הלב. את אותם דברים בדיוק שאני זוכה ללמוד כל יום מסוחרי שוק מחנה יהודה, כן, באמת אנשים נדירים ומיוחדים מאוד. והיום כשמגיעים כבר לשוק, אז זה כבר לא שוק של פירות, רק של פירות וירקות. יש גם חיים אחרים שהם הרבה יותר מגוונים.
מה הם, מה הם החיים האחרים?
אוכל, והם גם חיי לילה. היום אפשר לומר די בבירור שרוב חיי הלילה של ירושלים כמעט מתנגזים אל תוך המרחב של שוק מחנה יהודה. מי שיסתובב בפאתי השוק יראה את המסעדות הטובות ביותר שמובילות היום בארץ ממוקמות שם.
אתם סגורים בשבת, נכון? מעדנים.
שוק מחנה יהודה סגור בשבת.
סגור בשבת, כולל הברים, כולל כל מה שציינת רק לפני דקה.
מאז ומתמיד. אנחנו חיים במרקם אנושי מאוד מאוד עדין, אנחנו חיים ממש על הגבול של שכונות חרדיות, הסטטוס קוו הזה נמצא וקיים כבר שנים, ומכבד שם את כל הקהילות שגרות באזור.
טלי, הבוהמה הירושלמית מסתובבת שם מבחינת בתי הקפה והשיח התרבותי והשיח על הספרים ואומני ציור, מסתובבים שם, קיימים שם?
כמו שאנחנו יודעים, בדרך כלל במרחבים כאלה שמתפתחים, כיוונים של ג'פניקציה בעולם, מגיעים וזולגים גם חיי תרבות מאוד מאוד עשירים. כמובן שבתוכנו גם חיים הרבה אומנים שיוצרים ועובדים בשוק מחנה יהודה, כמו אומני רחוב ומוזיקאים ולהקות מחול, ואומני רישום, שפשוט חיים באזור ויוצרים מתוך המרחב הנפלא הזה שנקרא שוק. ברור שהבוהמה קיימת וזולגת גם אל תוך רחבי שוק מחנה יהודה, ואפילו יוצרת ממש מתוך השוק. אם מגיעים מוקדם מוקדם ביום שישי בבוקר, אפילו נרחיק לכת ונגיד שיהיה אפשר לראות שופטי בית משפט עליון עורכים בשקט את הקניות שלהם לשבת.
באמת?
מאז ומתמיד שוק מחנה יהודה ידע ויודע וידע אמן גם בעתיד להכיל את כל המגזרים ואת כל מכלול החברה הישראלית שיש. ניתן לראות שם הכל מהכל ואת כולם. בנוסף לחומרי גלם יפהפיים, אפשר לראות גם את כל חומרי הגלם האנושיים שחיים במדינתנו. ולא סתם באמת לשבת בבית קפה בשוק, זה לשמוע את בליל הדעות, כמו את בליל הצבעים ואת בליל המגזרים והאנשים, וכמו את בליל הריחות.
הריחות זה דבר שאני, אנחנו פה יכולים להריח את זה עד פה מדברייך שלך.
אני שמחה מאוד.
טלי,
מלא בשפע.
טלי, את ממש שימחת אותנו. זה חלק מירושלים. דיברנו קודם על ירושלים הנוצרית, ודיברנו קודם על ירושלים היהודית, ועל ירושלים המוסלמית, ולא יכלנו לדלג על ירושלים של שוק מחנה יהודה. אז רצינו כולנו להגיד לך תודה, ותמשיכי לנהל את השוק ביד רמה, ואת שחק כל השווקים בארץ ביד עוד רמה, ואני מקווה שתעלו למעלה לקומה למקום שני בסך הכל השווקים בארץ. חיבוק חיבוק גדול. תודה רבה, ומזל טוב ליום ירושלים.
אמן, תודה, מזל טוב.
חברותיי וחבריי, לא כל הסודות הטמונים בעיר בירתנו ירושלים התגלו היום. נשאיר את הלא גלויים לשנה הבאה. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לשוקי טכנאי השידור והכל יכול. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהאזנה פשוט וקל. הישארו איתנו לשמיעת תוכניתו המרתקת של חברי הראל, 4x4 בשטח. לסיום, נאזין לשיר על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים, ששר ליאור פרחי. מזל טוב לך ירושלים בירתנו, היא ברכה וכולנו אוהבים אותך. נשתמע ברביעי הבא בין 5-6 בתוכנית מי את רות המואביה, האחת והיחידה לקראת חג השבועות. שלום שלום ולהשתמע.
בכל העיר העתיקה מונחת לי על כף ידי אני מביט במאוהב אני עולה לכאן תמיד סתם להביט אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד כן כן מי חלם אז בקיד We'll be right back.
לשומרים.